כמו למדנו שכתוב בתלמוד הירושלמי שכל הנביאים והכתובים עתידים להיבטל. על שני דברים כתוב שאין עתידים להיבטל. מה שני הדברים? מגילת אסתר והלכות. אז דיברנו כרגע מה זה המגילת אסתר, הסברנו שאסתר זה גילוי אלוקי כל כך גדול, שאפילו בתקופה של העתיד לבוא, שהכל יתגלה, שיהיה מצב של ביום ההוא, נגיד הנה אלוקינו זה, אז אפילו ביום ההוא, אסתר תישאר אסתר. אנוכי אסתר אסתיר פוני ביום ההוא. דהיינו שהגילוי של אסתר יהיה כל כך גדול, שאפילו ביחס לגילויים הכי גדולים, זה עדיין יהיה בעל משמעות, ולכן זה נקרא שהוא לא יתבטל. עכשיו אנחנו לומדים על הקטע השני, שאמרנו שההלכות גם לא יתבטלו. מה המעלה של ההלכות? הוא אומר כך. לכן הלכות, כל ההלכות בשולחן ערוך, שמדברים על כל מיני מצבים בעולם, איך צריך להתנהג, מה מותר, מה אסור, מה קשר, מה פסול, מה טהור, מה טמא, כל ההלכות האלה לא יתבטלו. ונראה שהכוח, האור האלוקי שמאיר בהלכות, כמה הוא גבוה. לכן הלכות שהן בחינת מרדכי. אומר, כמו שיש אסתר, שזה פורים, הגילוי של אסתר, ההלכות מרומז בשם מרדכי. למה מרדכי קשור להלכות? כי הגמרא אומרת ככה, כי מרדכי מן התורה מניין, כמו שואלת, איפה מרומז מרדכי בתורה? התורה אומרת שיש בה פרשת כי תשא, יש שם את הרשימה של הבשמים, שהיו צריכים ליצור מהם את השמן המשחה. אחד מהבשמים נקרא... הכתיב מור דרור. מור דרור, אם נחבר את המילים מור דרור, יש לנו את האותיות מורדכי שם. כן? לא, אם התרגום יעזור לנו. מתרגם מינן, מה התרגום אומר על מור דרור? מירה דחיה. מירה דחיה. מור זה מירה ודרור זה דחיה. אז ביחד זה אנחנו שומעים פה בצליל מורדכי. מירה דחיה, מורדכי. אז זה הרמז למורדכי מן התורה. מה הרמז שברמז? מה מרומז במושג מירה דחיה? עכשיו נתרגם את המילים מירה דחיה ללשון הקודש. מירה זה מור, מלשון מרירות. דחיה זה טהרה, טהור. אז עכשיו מה זה מירה דחיה? אני אומר, פירוש מירה דחיה, הפירוש של המילים מירה דחיה, מרירות שבמקום טהור. יש כאן איזה חיבור בין שני הפכים. יש לנו מקום טהור, שהמקום הטהור מגיע אפילו למקום של מרירות. מה הכוונה ואיך זה קשור לנושא של הלכות שדיברנו לפני שורה. אז אם הדעיינו הלכות, כל הלכה שאתה לומד, זה מור דרור, זה מרדכי, זה מירה דחיה. זה מקום טהור שיורד למרירות. למה? הוא מסביר. מה זה הלכות? כשאתה לומד הלכות, אתה יודע מה זה? שהם דבר השם. אתה לומד הלכות, זה דבר השם. הקדוש ברוך הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. זה הלכות, כל הלכה בשולחן ערוך זה דבר השם. ושורשן הוא מקורן, בחוכמה אילה. השורש של ההלכות, איפה? זה בחוכמה האלוקית, החוכמה העליונה. אבל על מה אתה מדבר כשאתה מדבר בהלכות? מה הנושאים שעליהם אתה מדבר? מה הנושאים שעליהם אתה קובע את ההלכה, האם זה כשר או פסול או טהור או טמא? המלובשות מבחינת מרירות, זה מלובש במרירות. מה זה המרירות? שהוא גשמיות, גסות עולם הזה וחומריותן. אתה מדבר על דברים מאוד... מאוד גשמים, מאוד חומרים של העולם, כמו למשל, כתרומות ומעשרות. אתה מדבר על אחות, מה צריך לתת תרומה, כמה צריך להפריש מעשר, אז אתה מדבר על דברים גשמים שבעולם, על שיבולים, על פירות, דברים גשמיים. טוב, דברים הגשמיים האלה זה עוד לא כאלה דברים מרים, זה דברים גשמיים, אבל יש הלכות שמדברים על דברים יותר נמוכים. אפילו בדברים טמאים, יש הלכות שמדברים איתך כגון שקצים ורמסים, שרבדלנו מהם. אז התורה נכנסת לפרטים, מה דין הנמלה שנפלה בתוך האוכל, ומה דין השרץ הזה, ומה דין השרץ הזה. אז ההלכות יורדות להתעסק אפילו בדברים מרים, דברים מאוד נמוכים. וכשאתה לומד את ההלכה בדברים האלה, מה אתה בעצם לומד? זה דבר השם. דבר השם ירד עד להתעסק עם הדברים הכי תחתונים, הכי נמוכים, זה נקרא מור דרור. המירה דחיה, התארה ירדה אפילו למקום הכי מר, וזה לא יתבטל לעולם. למה זה לא יתבטל? זאת אומרת ככה, על זה נאמר, הוא מביא עוד פסוק מהמגילה, שמרמז על המושג הזה של מורדור. כתוב המגילה, שכל אחת מהבנות שהייתה צריכה להגיע לאחשוורוש, אז התורה מתארת איך היא הייתה צריכה להתכונן. אבל הכל הרי בפנימיות גם כן, הכל ברוחניות. אז זה הולך לא על הבנות שבאות לחשוורות, שזה הולך על הנשמות שנכנסות לגן עדן. אז מה הפסוק אומר? שישה חודשים בשמן המור. זה היה התהליך של הבשמים שהם היו צריכים לעבור, שישה חודשים בשמן המור. מה זה ברוחניות? שמן, מה זה שמן ברוחניות? הוא בחינת חוכמה אילה. החוכמה האלוקית נקראת שמן. והשמן הזה נקרא שמן המור. מה זה מור? מלשון מרירות. אז החוכמה האלוקית נמצאת במרירות. זה מי רדחיה, זה ההלכות. המלובשת מבחינת מרירות, שהן ההלכות שמלובשות בגשמיות. אז כל נשמה אומרים לה, את רוצה לעלות למלך? רוצה להיכנס לגן עדן? את למדת ההלכות בעולם הזה? כשאת עולה למעלה ואת באה לגן עדן, מה יש לך בסל שלך? מה הגעת? הגעת עם שישה חודשים בשמן המור? ופסוק זה מדבר על עניין ביאת הנשמה לגן עדן, שצריך להיות בשמן המור. הנשמה עולה לגן עדן, היא צריכה לבוא, כמה שמן המור יש לך? דיינו, כמה חוכמה שמתעסקת בעניינים המרירים של העולם למדת? וכמה אתה יודע וכמה קיימת? כמאמר הזל, אשרי מי שבא לכאן, ותלמודו בידו. אשרי, על מי זה הולך? על גן עדן. אשרי מי שבא לגן עדן, והוא בא עם תלמודו בידו. אז במילא מה אנחנו רואים? שמה זה מי רדחיה? מה זה שמן המור? מה זה המרירות הזו שנכנס שם השמן החוכמה? זה הלכות. והלכות האלה לא התבטלו לעולם. למה הם לא התבטלו? כי הכוח האלוקי, כפי שהוא יביא מיד כמה משלים, הכוח האלוקי שמתבטא בהלכות הוא מאוד 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 גבוה, ורק בגלל שהוא כל כך גבוה, הוא יכול לרדת לדבר על דברים כאלה נמוכים. הגבוה ביותר יכול לרדת לנמוך ביותר. וזה מה שהוא הולך להסביר. ומה שההלכות מלובשות בגשמיות, זה שההלכות האלה מלובשות בדברים גשמיים, אפילו בדברים טמאים ושקצים ומרירים. אז הוא מביא משל ראשון, כמשל האבוקה שמאירה למרחוק מאוד. יש לך האבוקה, והיא מאירה מאוד מאוד רחוק. אז אם ההערה של האבוקה משפיעה עד לקילומטר, מה אני מבין מזה? שהאבוקה היא מאוד מאוד גדולה. כי האבוקה רגילה יכולה להשפיע רק לכמה מטרים או כמה עשרות מטרים. ככל שזה משפיע יותר רחוק, סימן שהאבוקה יותר עוצמתית. מה נמשל? ככל שהנושא מדבר על דברים יותר נמוכים, וגם שם הוא אומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה, סימן שמאיפה בא האור הזה? מאבוקה מאוד מאוד גדולה. זה משל אחד. משל שני, וכן חבית מלאה, שנתמלה על כל גדותיה בשפע רע ועצום. יש לך חבית, חביות של פעם, שהיו סוגרים אותם היטב, אבל בין החריצים, אם היה, החבית הייתה עמוסה מאוד 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 מאוד, אז היה מבצבץ מהחריצים קצת מיץ, שמן, נשפח החוצה קצת מהדפנות, היה יוצא קצת לחוט. אז מתי באמת זה היה יוצא החוצה? כשהחבית מלאה? כשהיא מלאה על כל גדותיה, בשפע רע ועצום, עד שנשפח לחוץ בעיבוד. אז מתי אני יודע שיש הרבה בחבית? כשאני רואה מה נשפח החוצה. זה גם משל. מתי אני יודע שהאור האלוקי שבהלכה היא כל כך גבוהה, שזה מדבר אפילו על דברים מרים ורחוקים, סימן שהאור כאן מאוד גבוה. אותו דבר משל השלישי. וכן מבחינת ההולדה, הכוח הזה להוליד. דהיינו להמשיך את הדור הבא, דרך אותה הטיפה. אז זה כוח עצום שאפשר להמשיך את זה לאור הבא, לדור הבא. אינו בקטן, קטן כתוב אינו מוליד. עד שיהיה גדול. אז אם אתה רואה מישהו שהוא מסוגל להוליד, אתה יודע שהוא גדול. אז שוב אתה רואה שהיכולת לרדת אפילו לדבר גשמי ורחוק, סימן שזה בא ממקום מאוד מאוד גבוה. ויכנסו בו מוכין דגדלות, ועל ידי זה נתווסף בו כוח להוליד בדומה לו. אז על פי שלושת המשלים, משל של האבוקה, משל של החבית, משל של ההולדה, מה נמשל? כך הנה ההלכות המלובשות בגשמיות, אותם הלכות שמדברים על מושגים גשמיים, נמוכים, על מרירות. אז מה זה אומר? היינו שבאו מאור האבוקה מהירה למרחוק. זה מראה שיש כאן האור מאוד מאוד גבוה, האבוקה מאוד גדולה שמהירה רחוק, הוא חוזר על המשלים, הוא מחבית שנתמלה על כל גדותיה ושפע רע ועצום עד שנשפח לחוץ. וזהו סימן ברכה, בית שנשפח פה יין כמיים. ועד הרבה, מאור וגילוי זה שבגשמיות, מזה שהאור מאיר אפילו בדברים מאוד נמוכים ורחוקים, מובן מקור האור ושורשו שבבחינת האבוקה הגדולה. כשאתה רואה את ההשפעה של התאורה אפילו מאוד מאוד רחוק, אז אתה מבין שאיזה אבוקה יש פה, איזה פרוז'קטור מאוד מאוד רציני, כי אחרת איך זה מאיר קילומטר למרחק? אז מהמרחק אתה מבין את עוצמת האור בשורש. אגם שאם היה מדליק הנר במקומו, היה מהיר יותר מהאור הבא מהאבוקה מרחוק. אם אתה נמצא במרחק קילומטר והיית מדליק לך עצמך נר קטן, יכול להיות שהיה לך הרבה יותר אור מאשר ההשפעה של האבוקה שבאה ממרחק. נכון, היה לי אבל אור קטן גדול, מועיל. אבל דווקא זה שאתה נהנה מהאבוקה שמרחוק, זה מראה לך שהאבוקה היא, זה משהו מאוד מאוד עוצמתי. כל מקום. אחר שמאיר ברחוק מאוד, מעיד על מקום האור ומקורו שגדול מאוד, ואבוקה גדולה היא. ולכן, במילא בנמשל, כל החלקים בתורה שמדברים על ההלכות, שהם מדברים על דברים הכי הכי נמוכים והכי גשמיים, מה זה מראה לי? שהאור שנמצא בהלכות, מאיפה הוא בא? מקום מאוד מאוד עוצמתי וגבוה. ולכן אור וגילוי זה שבהלכות אין לו ביטול, לכן גם לעתיד לבוא שיהיה גילויים אלוקים הכי גדולים, הגילוי האלוקי שיש בהלכות הוא יהיה כזה עוצמתי שגם אז הוא לא יתבטל כביטול זיו השמש. זיו השמש, כשהוא נכנס לתוך השמש, הוא מתבטל. אבל ההלכות לא התבטלו. למה? כי הם מבטאים את השמש בעצמו, הם מבטאים את הרצון לשם בעצמו, לכן זה לא התבטל. וכן מגילת אסתר, אותו דבר מה שאמרנו, שמגילת אסתר לא תתבטל וההלכות לא התבטלו. אגם שהנס של פורים היה מלובש בדרך הטבע על פי אחשוורוש. למרות שמה פירוש הנס של מגילת אסתר לא התבטל. מדובר הרי בנס מאוד גשמי, נס שאפשר להלביש אותו לפי סיפורי המגילה בדרך הטבע. היה פה איזה מלך גוי אחשוורוש, הוא החליט להשתכנע ולבטל את הגזרה. אתה לא רואה פה איזה נס כמו בקריאת ים סוף שנגד רצון המלך הכל השתנה. זה כאילו הכל הסתדר לפי הטבע. אז לכאורה למה אני אומר שזה כזה נס גדול? אז הוא אומר, הנה אדרבה, מזה מובן. ששורש האור וגילוי של למעלה הוא מדרגות עליונות מאוד. עד רבה, בנס של פסח למשל, זה עוצמה אלוקית גדולה, אבל היא לא יכולה לרדת לתוך המוח של פרו. כשזה מגיע לפרו, פרו מתפוצץ. לא יכול להחזיק מעמד. אבל האור של פורים הוא יותר גדול, הוא יכול אפילו לרדת למוח של אחשוורוש, ולתת לו להחליט לעבוד בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה שהוא יכול לרדת אליו, הוא לא מפוצץ אותו, לא שובר אותו. אלא אדרבה, הוא יורד אליו ונותן לו לנווט כמו שצריך, זה מראה שהאור הרבה הרבה יותר גדול. כמשל אור האבוקה וחבית של יין המלאה, שעוברת ממנה על כל גדותיה לחוץ. לכן כתיב, לכן הפסוק אומר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. זה לא יתבטל אף פעם. העוצמה של פורים תישאר לנצח. אז זה מעלה הגדולה שיש בפורים, שזה מתבטא גם בהלכות, שזה מרמז על מרדכי, וגם במגילת אסתר, שזה, כמו שהסברנו, את המעלת הנס. והנה, איפה התחיל הכוח הנפלא הזה של הגילוי הגדול של פורים? זה תהליך. תהליך שהתחיל במתן תורה, אבל במתן תורה זה לא התבטא לגמרי, הסיום של התהליך היה בפורים. כמו שידעו במגילה כתוב, קיימו וקיבלו, היהודים דיינו קיימו מה שקיבלו כבר, מה שהתחיל במתן תורה, הסתיים בפורים. אבל תחנה ראשונה של התהליך התחיל במתן תורה. מה היה התחנה הראשונה? והנה כדי להמשיך אור וגילוי גדול כזה, שאין לו ביטול בבחינת זיו, כדי לגלות אור כזה גדול שלא מתבטל, אמרו ישראל בשעת מתן תורה נעשה ונשמע. זה שבמתן תורה עם ישראל התבטל הקדוש ברוך הוא. אמר נעשה ונשמע, הביטול הזה זה היה התחנה הראשונה שהכין את העם ישראל ואת העולם לביטול מוחלט לבורא, ואז להיות כלים לגילוי גדול גדול. הוא עניין ביטול הרצון לבעל הרצון עצמו. עם ישראל ביטלו את הרצונות שלהם לבורא, שזה עניין נעשה. זה בשם אמרו נעשה ונשמע. מה זה נעשה? נעשה זה דבר ראשון, אני עושה מה שאתה אומר גם אם אני לא מבין. שהיו מוכנים לעשות תרם ישמעו. עוד לפני שהם שמעו על מה מדובר, לפני שהם הבינו, קודם כל הם אומרים אנחנו נעשה. שזה רמת ביטול מאוד מאוד גבוהה, שבחינת העלאה וביטול רצון. ואחר כך נשמע. מה זה נשמע? הוא בחינת המשכת התורה לשמוע. אז זה המעלה הגדולה שיש בלימוד ההלכות. עכשיו כל זה נקשר למה שאמרנו קודם. אמרנו יביאו לבוש מלכות. אמרנו מה זה יביאו לבוש מלכות? שעם ישראל כשהם מכינים את אותם חפצים לעשות בהם מצוות, זה הלבוש מלכות שהקדוש ברוך הוא מחליט להתלבש בלבוש מלכות, להחיות את העולם, הכל בזכות מה? בזכות המצוות שהם מכינים. אבל זה רק לבוש מלכות. מה זה כתר מלכות? כשהיהודי לא רק מכין את החפצה של מצווה, אלא הוא גם מבצע את המצווה. הוא גם עושה בפועל ממש את המצווה. וגשמיות, כשהוא עושה ממש את המצווה, זה הנחת של הקדוש ברוך הוא. זה הכתר מלכות. זה יביאו לבוש מלכות, וזה הכתר מלכות. הכתר מלכות זה הביצוע המעשי של היהודי, של כל המצוות. למה זה נקרא כתר? אז קודם הסברנו שזה נקרא כתר, כי כתר זה העונג, שאומנם זה אבנים שמדוממים, אבל האבנים היפים האלה הם גורמים את העונג ואת הפאר של המלך. כאן אומר עוד רמז למה זה נקרא כתר, וזהו עניין כתר מלכות, כי הגימטריה של כתר. מה הגימטריה של כתר? כי תרי"ג מצוות דאורייתא, 613 מצוות מן התורה, וזין מצוות דרבנן, ביחד עם הגימטריה תפרי שחף וכתר. דהיינו כל ההלכות שיהודי מבצע הלכה למעשה, עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הכתר, זה מספר כתר, כתר הלכות, כתר מצוות. וזהו תרח עמודי יור שבכתר. זה גם מה שכתוב בתפילת רבי נחוניה בן הקנה, שיש תרח עמודי יור. מה זה תרח עמודי יור? 620 עמודי יור, שזה בעצם ההלכות, המצוות. למה קוראים להם עמודים? מה הקשר למילה עמודים? כמו עמוד, שמה תפקיד עמוד בבניין, המחבר מעלה ומטה. אותו דבר גם פה, העמוד הזה של ההלכות מחבר מעלה ומטה. כך המשכת התורה והמצוות הן המשכות ממקום עליון מאוד, מאור אינסוף ברוך הוא ממש, למקום נמוך מאוד. מה שלושת המשלים שהבאנו קודם, האבוקה, שהיא כל כך גבוהה, היא באה במקום כזה גבוה, אז היא יורדת למקום הכי רחוק, זה עמוד. כי מה עמוד שמחבר את החלק העליון עם החלק התחתון, והחלק התחתון הוא העולם הזה השפל הגשמי. והסברנו מה זה הכתר, מה שנשאר ללמוד, נסיים אחר בצעת השם, זה מה העניין של הסוס, העניין השלישי, הסוס אשר רחב עליו המלך, מה זה מרומז כאן בעניין.